השנה יותר חוקה, ואנחנו הולכים ומתקרבים, והקדמה שלישית זה ממש כבר בואכה כדי להתחיל ללמוד את הספרים, ספציפית את גבורות, אבל את כל הספרים. והקדמה השלישית זה כבר שיטת המהר"ל, באמת בהבנת ההתגלות האלוהית במציאות. נקרא השם הממלכה, אנחנו פוגשים בעצם את הממלכה. אמרנו בהתחלה כבוד אלוהים מסתיר דבר, אבל כבוד מלאכים פקור דבר. כל הנפגש שלנו עם ההופעה האלוהית העליונה זה דרך הצדדים הגילויים, דרך הממלכה הגלויה והמופיעה. אז המהר"ל אומר שהממלכה הזאת בנויה משישה כיוונים על בסיס הפסוק גדולה גבורה תפארת נצח הוד שמיים וארץ, ועוד נקודה אחת באמצע, והוא מפענח את זה בעזרת הגמרא לשישה צדדי עולם, שש פאות, ארבע רוחות במעלה ומטה, שכל אחד וכל צד הוא נגד השני בצורה אופקית, והשביעי הוא האמצעי המתנגד אל כולם. אז לכאורה הדרך ללמוד את זה, זה ללמוד מה זה האמצעי, שזה נשאר רגע לסוף, וללמוד את שלושת ההפכים. ולפי זה יוצא במהר"ל שכל דבר עכשיו בעולם מרכזי, אנחנו נפגוש בתצורה הזאת. זאת אומרת של מספר שלוש ילמד על שלושת הצדדים אולי, ומספר שש ילמד על שלושת הצדדים על בסיס ההתפרטות ההפקית שלהם. בסדר? זאת אומרת, אם יש שלושת הצדדים, אז יכול להיות שזה נותן לנו את שלושת הכיוונים הקיימים. כשנתפרד לשש, אז זה בעצם כבר על ציס שני הצדדים שלהם, תכף נראה את זה בפנים.
שלושה צדדים, איזה?
שלושה צדדים זה כמובן שלושה ממדים יכול להיות. שהמהר"ל מדבר על שלוש, אז הוא מדבר על שלושה ממדים. אורך, רוחב וגובה, כן. ואילו כשהוא מדבר על שישה, יכול להיות שהוא מדבר על ההתפרטות של הממדים לפי הצדדים ההפקיים שביניהם. כשנדבר על שבעה, אז יכול להיות שזה אותו דבר, כולל נקודת האמצע. כן, נשאר לנו מהלך הספר לברר, אז מתי המהר"ל מדבר על ארבע וחמש? כידוע, המהר"ל מדבר הרבה גם על ארבע וחמש. אז מה זה ארבע וחמש? כי לפי הבירור שלנו כרגע, זה חסר משהו, אז זה נראה לאורך הזמן. אז בואו נתחיל לראות את זה בפנים, מה זה ממד הגובה, כן, אבל יש פה שלושה ממדים בפנים. המהר"ל בעצמו אומר את המילים אורך, גובה ורוחב, גם הוא לא אומר את זה פה, אז אומר את זה במקומות אחרים שהוא מדבר על המבנה של הקובייה. איזה צדדים יש לנו בקובייה? אומר המהר"ל, ההפך הראשון זה ההפך בין מזרח למערב, ההפך השני זה ההפך בין צפון לדרום. קודם כל כשאנחנו מדברים על מושג הפכים, אתם שים לב שלפעמים הפכים זה הפך יותר עקרוני, ולפעמים זה הפך יותר טכני. למשל, אם עכשיו יש לי הרבה מים בכוס, או שיש לי קצת מים בכוס. יש לי מים בכוס. זה נכון שזה הפכים הרבה וקצת, כל ילד אומרים לו מה הפך מהרבה אומר קצת, אבל זה הפכיות מהותית, עקרונית. אלא זה יותר עניין טכני כזה של כרגע אם מיליתי את הכוס עד גדותה, או שכבר נשאר לי פחות. בסדר? אז זה לא איזושהי שאלה מאוד מאוד עקרונית. לעומת זאת, יש הפכים שהם יותר מהותיים בדבר הזה, שהם יותר עקרוניים. זאת אומרת, אתה לפני המבחן או אחרי המבחן. טוב, זה מאוד מהותי, זה שתי נקודות זמן שונות במציאות. כן? אז, אדם חי או מת. אז, יש הפכים שהם מאוד מאוד עקרוניים. זה מאוד בולט ברביעה הראשונה, ואולי לפני כן, קודם כל צריך לחלק בין הרביעה הראשונה לזוג האחרון. צריך לחלק קודם כל כי הפסוק מחלק. הפסוק אומר, גדולה, גבורה, עם התפארת, נזח ועוד, פסיק, ככל בשמיים וארץ. זאת אומרת, כבר בפסוק רואים ששמיים וארץ זה לא נכלל ברצף הצדדים. זה ניכר גם בלשון של המהר"ל שהוא אומר יש ארבע צדדי עולם, ארבע רוחות, ויש מעלה ומטה. זה עוד יותר ניכר בדברי הגמרא, שהגמרא אומרת שכל אחד מהצדדים זה אירוע. גדולה, זה מה תברי שהיא גבורה, זה מה זה יציאת מצרים, נצח, זה וכולי. שמיים וארץ זה אירוע אחד בגמרא. זאת אומרת, היחס לשמיים וארץ צריך להימדד ולהיבנות אחרת מהיחס לארבעת הצדדים. אז אנחנו נתחיל רגע מארבעת הצדדים. אני אומר שגם בתוך ארבעת הצדדים יש הבדל מאוד גדול בין הזוג של מזרח מערב לזוג של צפון דרום. הזוג של מזרח ומערב זה הפך באיכות. זה פשוט איכות פעולה שונה. אני מעכשיו משתמש במילים איכות וכמות, בגלל שהמערב בעצמו משתמש בהם בתחילת פרק א', אפשר גם להגדיר את זה בהגדרות שונות, אבל נוח להשתמש במושגים שהוא משתמש. זה איכות אחרת. האם השמש שוקעת או שהיא זורחת, זה הפך מאוד 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 עקרוני. האם כרגע הקדוש ברוך הוא יוצר עולם או מחריב עולם, זה הפך מאוד עקרוני. זה ממית ומחיה. שבמזרח הוא מחיה, ובממד של השקיעה, לפחות בדוגמאות שאנחנו מקבלים פה, יציאת מצרים וכת בחורות, זה ממית. זה הפך עקרוני. לעומת זו, ההפך בין ימין ושמאל, צפון ודרום, הוא לא הפך כל כך עקרוני. פה הקדוש ברוך הוא פועל בגלוי, ופה הוא פועל בנסתר. אבל לשניהם פועלת אותה מגמה עקרונית, שפה הוא נלחם ברישה, ופה הוא נלחם ברישה. פה זה מפלתה של רישה בצורה גלויה, פה זה מפלתה של רישה בצורה נסתרת, אילולי שסיפרו לנו, לא היינו יודעים להודות אולי לשבח על הדבר הזה, אבל זה אותה תנועה. זה קצת מדומה בארבעת הצדדים הפשוטים של האדם. קדימה ואחורה זה מהותי. ימינה ושמאלה זה תוך כדי. אני נוסע קדימה, לפעמים ימינה, לפעמים שמאלה. נוסע אחורה, לפעמים ימינה, לפעמים שמאלה. אבל או קדימה או אחורה זה רק שתי אפשרויות. כשאתה נוהג ברכב, אתה צריך להחליט אם אתה נוסע קדימה או אחורה. אבל הימינה ושמאלה זה מביא לאותה תנועה עם שינויים קצת ביניהם. ככה העולם שלנו ברור. המזרח זה הקדמה, זה המבט הקדימה, זה תנועה אחרת לגמרי מאשר המבט של המערב, של האחור, של ההתחלה מול ההשלמה. זה שתי פעולות שונות לחלוטין באיכות שביניהם. בסדר? זה מפגש עם שתי התגלויות איכותיות שונות של הקדוש ברוך הוא שמגלות איך הוא פועל בעולמו. במובן הזה זה הפקיעות מאוד 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 עקרונית. ולעומת זאת, התנועה ימינה ושמאלה, צפון ודרום, זה התגלות אחרת לגמרי הקדוש ברוך הוא מתגלה במציאות. אבל אני יותר מגדיר את זה במונח המראה לי הכמותי. באיזו כמות הקדוש ברוך הוא החליט כרגע להתגלות? הוא החליט לנצח את הרשעה בצורה מאוד 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 בולטת, בצורה מאוד נסתרת, אבל זאת אותה פעולה. בסדר? במאפיינים שונים.
אתה
יודע
מה
את
זה לרכב? האם באמת כן מראה לי יש סוג של התקדמות, או זה דברים סטטיים? יש מזרח, שזה חיים, יש מוות, שזה מוות, ואנחנו, ויש סטטיות בזה, או שזה באמת מתקדמים.
העולם עצמו כל הזמן מתקדם. הגילויים האלוהים, כדי לקדם אותו, נובעים מכיוונים שונים במציאות. גם כשהוא מתקדם, הוא ימשיך לקבל מהמזרח ומהמערב. הוא תמיד יקבל כוחות
בשביל מזרח. תמיד יישארו לנו, אנחנו כן, כן, ועדיין בתוך הקביעה.
כן, תדעו, ארץ ישראל לא עזזה ממקומה, אנחנו פה. אנחנו עומדים כאן, יציבים, אבל המציאות הרוחנית, וגם המעשית, כנראה הולך מתקדם כמו הגאולה. כן. לכן, הבירור הראשון של המהר"ל, בארבעת הצדדים, לך השם הגדולה זה מעשה בראשית. מעשה בראשית זה המזרח, זה משם השמש עולה ומחדשת בכל מעשה בראשית. זה נקודת ההתחלה. לעומתו, נקודת המערב, המערב זה הגבורה. גבורה, כמו שאומרים חז"ל, זה צמצום, כובש את יצרו. ועכשיו הקדוש ברוך הוא מצמצם את המציאות, הפסד העולם. השמש שוקע, יציאת מצרים, החריב הנמצאים. או לפי המהלך השני בגמרא, זה לא יציאת מצרים, זה מתמקד במכת בכורות. אבל זה ודאי מדבר על הפסד, שיקוע, החרבה, המתה, שם הקדוש ברוך הוא מתגלה. אבל במובן מסוים, זה השלמה של המזרח. המזרח הוא פותח את הפתח, המערב הוא משלים אותו. בסדר? המערב, אנחנו נראה את זה הרבה בסדר ברורות, הוא מברר ששש ימי בראשית בעצם לא הסתיימו עד יציאת מצרים. זה גם דרש חז"ל הידוע, שהיום השישי זה בעצם ו' בסיוון. זאת אומרת, בעצם מאי סביב ראשית הוא עוד לא הושלם. הוא התחיל להתפתח, וחסר בו משהו מאוד מאוד מהותי, שביציאת מצרים במתן תורה, שם הוא יגיע לידי השלמה. לכן מאוד, אני חושב, נכון יהיה לראות את היחס של המערב, למזרח מערב, כתנועה שמשלימה נקודת ההתחלה ונקודת ההשלמה שלה, אף שהם מופיעים בצורה מאוד הפקית במציאות. בסדר? אבל זה מעין קדם ואחור כזה, כאשר אחור הוא משלים את הקדם, כמו שבפנים יש לי צורה קדמית ויש לי צורה אחורית, ואחור הוא משלים את הקדם, אני צריך את כל זה, אבל זה שני התגלויות שונות לחלוטין. נדלג רגע לתפארת, עוד נצא להבין את התפקיד של התפארת. הנצח הוא מפלת הרשעה, צד דרום דר רום, על שם ההתרוממות, השמש בתוקפה, שיש רשעה שמתנגדת למלכות שמיים, אז צריך לפעול נגדה בתקיפות, והניצוח הזה זה דבר מאוד 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 בולט וגלוי, זה יד ימין שהיא יותר חזקה, פועלת בצורה גלויה, בלי שניות, וכנגדה פעולת היד השמאלית, זה כנגד הצפון, שם השמש לא מופיעה, מעשים נסתרים בעולם שאין האדם בכלל יודע, ואם הוא יודע הוא מודה ומשבח. זה עד כאן בראש של ארבעת הצדדים. המהר"ל בסוף הפרק מדמה את זה בחגים ואומר, הגדולה זה שבת, ששבת היא זכר מעשה בראשית, היא היצירה היסודית, משם הכל מתחיל, וכנגד זה פסח, שפסח זה ההשלמה של הדבר הזה, וזה מקביל לגמרי לגמרא פה של יציאת מצרים ומכת בכורות. המהר"ל אומר שנצח זה תשעה באב, ותשעה באב הכל גלוי, גם הדברים הרעים גלויים מאוד מאוד תשעה באב, שם הכל יצא מן השק, שם הכל מתברר, גם החורבן הנורא, וגם אחרי זה כנגד זה ההתגלות והבנייה, שגם הם יוחסות לתשעה באב. ואומר המהר"ל, ההוד זה סוכות. ופה מסביר המהר"ל מה העניין של ההוד שזה סוכות, נותנים הודות והלל לקדוש ברוך הוא. על מה מודים ומעללים את הקדוש ברוך הוא בסוכות?
ארבעת המינים.
הוא אומר בארבעת המינים, נכון. הוא ממש אומר בארבעת המינים. על מה מודים ומעלים בדיוק את השם? הרי ארבעת המינים זה הלל. מה עושים ארבעת המינים? הלל. נכון? תקנו לנו את החזל בסרט התפילה, ליטול את הפני הלל ולהודות ולהלל. על מה אתה מודה מהלל בסוכות? בפסח אני מבין על מה מודים מהללים. גם שבועות אני יכול להבין על מה מודים מהללים. מה בדיוק נקודת ההודעה, ההודעה שאנחנו מודים מהללים בסוכות? אנחנו לא עסקים עכשיו בחג סוכות, במה שאמר, זה ברור לו הדבר הזה, מה כוסף את הספר, בטח היה מגלה לנו על מה אנחנו מודים מהללים בסוכות. נעלם איתנו
סביבה. הנשא זה טבע, סוכות זה
טבע. הכל שם נסתר, זה נקודת הבירור של המהר"ל פה. בסוכות אנחנו מודים משהו נסתר, אני לא יודע על מה אני מודה שם בדיוק, היה הושיב אותנו בסוכות, מה זה בדיוק אומר? זה מצוין, זה סוכות.
בסוכות זה...
זה ההוד.
זה כל המהות של סוכות, לא?
יכול להיות, הוא לא אומר לנו פה, אבל נראה לי שבמהלך של המהר"ל, שההודיה, הקדוש ברוך הוא גילה לנו, שעשה לנו מעשים נסתרים, בכלל לא ידענו שהוא צריך להודות לו, והוא אמר לו, צריך להודות לי. אנחנו מודים לו בסוכות.
אז מה הכוונה? אז מה זה ההוד הזה? אז מה זה ההוד הזה?
ההוד זה ההתגלות האלוהית בסתר. בניגוד לנצח, שבו אתה רואה מי המנצח, הוד זה דבר נסתר. נכון, אתה אומר כל יום, הדר כבוד עודך. ההדר זה הביטוי החיצוני של ההוד הפנימי. עוד זה דבר נעלם, לא פוגשים אותו. אז איך אני אפגוש את הכבוד עוד אחד? דרך ההדר שלו. בסדר? אז ההוד מבטא התגלות אלוהית נסתרת במציאות. הקדוש ברוך הוא פועל בעולם, הוא מכה את הרשעה, אבל אני יכול להגיד את זה. אני אגשים את זה רגע נורא 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 ברשותכם, בסדר? אפשר ל... זה מופיע כל דרך הטבע, גם זה לא יכול להופיע רק בניסים. זאת אומרת, כל זה כמובן קורה בטבע. אנשים זורחת, אנשים שוקעת, הכל קורה בטבע. אנשים חיים, אנשים מתים. זה הכל הקדוש ברוך הוא פועל גם דרך עולם הטבע, כמו שאנחנו יודעים במהר"ל. הקדוש ברוך הוא יכול עכשיו, לא יודע מה, שנחסל את נסראללה בכל רעש גדול, וכל העולם רק ידבר על זה. ויכול להיות שגם יחסל יום אחד את סינואר, אולי כבר חיסלנו אותו, אני לא יודע, ואף אחד לא ידע מזה לעולם, ואחרי כמה שנים פשוט יגידו לנו, כן, לא יודעים איפה הוא, וכבר לא יהיה מה לחגוג, כי כאילו זה כל כך ישן, שכאילו פשוט נעלם מן העולם, הקדוש ברוך הוא פעל בשקט. שם לפחות ידענו, אני אתן דוגמה קצת יותר קצת ממך, שאני אפילו לא ידענו שקדוש ברוך הוא עשה את זה אולי. יכול להיות שזה קרה, יכול להיות שיקרה אחד, ואפילו לא נדע את זה. הם לא ידעו על מעשה ארנון, הקדוש ברוך הוא, נכון, המעשה נחלי ארנון, לא ידעו, קדוש ברוך הוא הודיע להם, וואו, תודה רבה, קדוש ברוך הוא הודעת לנו, עכשיו נגיד לך.
ובסוף זה כן כאילו הגבורה קצת, זה כן כאילו הכיליון של הרשעה דווקא, זה לא נס שהוא נס, לא?
הנצח וההוד לא חייבים להופיע בחורבן. הם יכולים להופיע גם בתקומה. הנצח, אז הוא אומר בסוף, זה מפלה של רשעה שחריבה את ביתנו, שזה מדובר על חורבן לכאורה, אבל בהוד הוא מדגיש כאן, נותנים הודות והלל לקדוש ברוך הוא, לא אומר על חורבן. לכן, הימין ושמאל זה יכול להיות בקדימה ובאחורה, בהתחלה ובהשלמה. בסדר? הם לא מדברים על איכות, הם מדברים על תצורת הפעולה. האם מייסב ראשית יעשה בכל רעש גדול או בשקט? האם ההשלמה של מייסב ראשית, הצד האחורי, השקיעה, החורבן, יעשה כך או כך? זה שני הצדים אפשריים.
זאת אומרת, לפי המהר"ל, הספירות הן לא משתרשרת מהשנייה. הנצח והעוד הן משונות לגמרי, הם
נוספים, הם מעבר, הם חדשים דברים יותר, המהר"ל פה, איך שהוא מסביר בהקדמה השלישית, סוגיית המידות, הוא בכלל לא מדבר על השתלשלות אחת מהשנייה. ממש לא, מדברים בצורת קובייה, איך כל אחד מוסיף את הנדבך שלו. בסדר? ממש בצורה אחרת גם. אנחנו נראה בעזרת השם פרק עין א', אבל נדבר על זה אחרת.
למה עוד בית המקדש? בית המקדש זה גם
נסתר? כן, כי בבית המקדש זה קדושה. מה אתה פוגש בבית המקדש? ירושלים, זה ירושלים, לבנות את ירושלים. בניין ירושלים יריחה. בית המקדש זה הקדושה, זה הדברים הנסתרים. בעולם לא הפילה אישה, הוא ברע מזה. כן, זה נס נסתר. יכול להיות שיש גם תוצאה נגלית, אבל עיקר עבודה, זה הקדושה, הקדושה דבר נסתר במציאות. אז מה זה שמיים וארץ? אומר המהר"ל, יש עוד דבר. אחר שזכר הצדדים, זכר המעלה ומטה, שכולל הנמצאים עצמם. זאת אומרת, זה לא מעלה שהוא מחוץ למציאות. אנחנו תמיד שאנחנו מדברים על מעלה, מבחינתנו זה מעלה שהוא מחוץ למציאות. אומר המהר"ל, לא. פה מדובר על הנמצאים עצמם. שאין הנמצאים רק במטה ומעלה הם תולדות שמיים וארץ. בסדר? כמו שמזרח זה זריחה בתוך המציאות, ושקיעה זה שקיעה בתוך המציאות, ודרום זה השמש דרה ברום, והכל הופעות במציאות, שמיים וארץ זה לא מחוץ למציאות. אנחנו פה מדברים על הממלכה כפי שאנחנו פוגשים אותה, זה התגלויות שהן בתוך המציאות. אז מה העניין של השמיים וארץ הזה? אז אמרה פשוט הגמרא. סיסרא זה היה משהו מיוחד במינו. לא דומה בכלל למלכות הרשעה או לנחלי ארנון. סיסרא כבש כל העולם כולו בכוחו. לא היה כרח שמפיל בכוחו, אפילו חיה שבשדה לא זד המקומה מהפחד מהם. סיסרא זה כוח אדיר. לכך מן השמיים נלחמו כוחו מסיסרא, כי זה האיש היוצא ממנהג של עולם ומסדרו. ולפיכך סדר העולם שמנשם יתברך נלחם ממו. יצר הקדוש ברוך הוא עוד חוק במציאות. מעבר לעבודה שהקדוש ברוך הוא מתגלה במציאות, כשהוא בונה אותה, או מחריב אותה, משלים אותה, ולפעמים כך ולפעמים כך, צריך הקדוש ברוך הוא עוד משהו יותר מהותי במציאות. שמיים וארץ זה יותר מהותי כנראה מכל הצדדים. וזה, נדמה לי, אם קודם גדרתי את זה בתור איכות וכמות, שזה אמר לו, אומר פורש, נדמה לי שפה ההגדרה העברית היותר נכונה זה להגדיר את זה בתור מהות. יש לעולם מגמה, מהות. בשביל זה הוא נברא. אם יבוא מישהו וינסה להזיז את העולם מהמהות שלו, יחליף את המגמה של העולם, ינסה להזיז את כל הספינה למגמה אחרת, אז הסדר של המציאות ילחם בו. הארץ והשמיים. השמיים מנווטים את הארץ במובן הזה, ברא הקדוש ברוך הוא שמיים וארץ. הארץ צריכה להתקדם לכיוון שאליה היא כוונה, זה תפקיד הארץ, בארץ יש את היצירה. הארץ צריכה להתקדם לכיוון הנכון, מבחינת המגמה, והשמיים משגיחים עליה כל הזמן מלמעלה, יש תולדות השמיים שהם משגיחים עליה שהיא פועלת נכון. לכן אם חרף השם בכם, אתם מתנהגים לו יפה, עצרת השמיים ומתה, אדם אל תתן תיבולה. האדמה אמורה לתת את יבולה כדי שאפשר יהיה לנוע, ברגע שהיא הולכת בכיוון הלא נכון, אז השמיים מלמעלה הם משפיעים על האדמה. זאת אומרת, יש פה שמיים וארץ, יש פה שתי מידות אלוהיות, אבל הן פה מאוד 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 קשורות זו לזו. השמיים הם מזיזים את הארץ ונותנים לארץ לפי מה שמגיע לארץ, לפי פרה ההתקדמות שלה למגמה. והיא משתלט על הארץ, זה כוח הרסני, באים מן השמיים, אומר נלחמים בו, ועוצרים אותו לפני שהוא יזיז את כל המציאות מן ה... מהר"ל אומר מקום אחר, שבראשית ברא אלוהים, את השמיים ואת הארץ. קודם כל, לפני ארבעת הצדדים שאנחנו דיברנו עליהם עכשיו, יש את השמיים והארץ. יש קודם כל מגמה, יש קודם כל מהות לעולם. הקדוש ברוך הוא יצר תנועה מהותית בעולם. ויש מי שמשגיח, העולם הוא מסודר בצורה כזאת, שאם מישהו ינסה לפרק את הסדר שלו, כבר העולם נברא בצורה כזאת שהוא ישמור על הסדר. אחרי שהקדוש ברוך הוא שומר על המהות של העולם, העולם הוא פועל נכון, העולם הוא כל הזמן יפעל למגמה ולכיוון, ואם יסתיות חריגות מדי הקדוש ברוך הוא יתערב, או המציאות יתערב, אז הקדוש ברוך הוא ילך ויתגלה בעולם, ביום יום, או גם עזרת הניסים, בצדדים השונים שדיברנו עליהם קודם. אבל קודם כל יש שמיים וארץ, בסדר? עוד לפני כל מה יישב ראשית. יש קודם כל שמיים וארץ. שמיים וארץ הם קודמים בסדר ההתגלות של השישה דברים הללו. לכן נראה לי שנכון להסתכל על זה בתור מגמה, שהשמיים מכוונים את הארץ, בסדר? נקרא לזה מהות או עניין. בתור האיחוד, שהמזרח הוא המוביל לאיחוד והמערב אחריו משלים אותו, ובתור הופעה כמותית, שיש הופעה כמותית גדולה, ולפעמים גם תופיע בצורה כמותית נסתרת יותר. נדמה לי שלשם מכוון אותנו המערב, שמנסה להגדיר לנו את הממלכה על בסיס ששת כיווניה. בסדר עד כאן? המערל, כל דבר, כמעט, יכוון אחר כך לפי הקוביה הזאת. למשל, עוד לא שבאנו את הנקודה השביעית, אבל כבר אני אומר, יש שישה דברים במציאות, נגיד בהקדמה לתפארת, אומר המערל, יש פסוק ידוע, פיקודי השם עם ישרים סמכי לב, מצוות השם ברמת עיניים, ואז תאור רמת לעד, זה שישה צדדים, מסביר המערל, שכל אחד מששת הצדדים הללו בפסוק, זה פאה אחרת במציאות. או יש שישה סדרי משנה, אז זה גם שם המשך תפארת, המערל יסביר שם פרקים דלפיות ב', שישה סדרי משנה, זה כמובן כנגד ששת הצדדים הללו, כל צד בסדר המשנה עוזר לנו לפגוש התגלות אלוהית אחרת.
אני חושב קצת מעניין שהשמיים וארץ שהם שני צדדים שונים, אבל הם דווקא עובדים הרבה יותר בהרמוניה לעומת ארבע צדדים אחרים, שכל אחד הוא,
נכון.
הוא בכל זאת.
נכון. זה נדמה לי בגלל שהמבנה של המציאות הוא כזה, שהכל מתבצע על הארץ, והשמיים רק משגיחים על הארץ, כאילו.
כן, אבל אז לקרוא לזה שש זה פקט, זה בהרבה מובנים קצת יותר חמש, כי הלמעלה ולמטה הם די חד.
כן, לכן גם הגמרא הולך חיברה שמיים וארץ. אבל בכל זאת המהר"ל רואה בזה, אגב, גם הספר של שמיים וארץ זה ספר אחד. אמנם שני חגים. ראש שנה ויום כיפור, נדמה לי שראש שנה זה כנגד הארץ ויום כיפור כנגד השמיים, כי ראש שנה זה יותר מה מתהלך בארץ מצד ההחלטות המעשיות של מה קורה בארץ, ויום כיפור זה איזשהו תיקון מן השמיים שאפשר להזיז את ההחלטות שבארץ. ככה נראה לי זה יותר נכון, אפשר להרהר בדבר הזה, אני רואה את זה בשכה, אפשר להרהר וזה, הרבה חשבתי על הרעיון הזה, אבל נראה לי ככה יותר נכון, אבל אפשר לחלוק בזה, לא, עד שהספר לא יופיע, אני רעיון.
תשמע
לי ממש מוזר ההערה הזאת שבחרו כתב יד, אף אחד לא יודע איפה. תשמע לי מה זה מוזר.
אבל מה זה כיפור בארץ?
לא, כיפור זה בשמיים עכשיו. כי ביום כיפור אתה יכול להשפיע על מה שקורה בארץ. יום כיפור מתחיל לשמיים, הכפרה העליונה שמתחילה שם למענה, ראש השנה זה טוב, אני חושב שככה זה לא רואה בזה לפעמים כרגע להגדרות, בכל מקרה רק מדגיש, כאילו ראש השנה ביום כיפור זה שני חגים, זה שני אירועים שונים, אחד מייצר ארץ, אחד מייצר שמיים, אבל ספר אחד חוזר לגמרא שאמרה שזה ביטוי אחד, חוזר לזה שמיים וארץ תמיד ביחד, כי חול השמיים וארץ, בראשית ברא את השמיים והארץ, כי זה תמיד יהיה יחידה אחת של שמיים וארץ, ונכון, אני חושב שזה במקביל שזה יותר לכוון את המגמה, שמיים מכוון את המגמה של הארץ, שאינה, אבל יש פה שתי משמעויות, יש פה את הבחירה של הארץ באיזה מגמה נינה, ואת ההשגחה של השמיים שמאפסים ומאזנים את הדבר הזה.
לא, כמובן זה קשור לנושא שהשמיים וארץ הם עדים.
כן, בטח, עדים על המגמה, שנעים במגמה הנכונה, בדיוק. נכון, לכן תמיד יהיה בביחד, אתה צודק.
שייך לקשור את זה כאילו
לנושא הספירות, שכאילו
זה לא...
זה פשוט שהמהר"ל מדבר פה על מידות עליות. לא יכול להיות אחרת. כל מה שאמרנו זה שהמהר"ל מדבר בנסתר. לכן ברור שהוא מקבל בעל שבע המידות התחתונות. ושלוש המידות העליונות שהוא מעלים אותנו מפה, זה מה שלמדנו בהקדמה הראשונה, שכבוד אני מסתר דבר, של... אלה אלוהים השם, נכון?
אתה צריך ללמוד כאילו איך המהר"ל מסביר את המידות.
זאת אומרת, מי שמכיר את המידות מהארי הקדוש, אז הוא אומר פה, המידות מופיעות בצורה שונה, זה מה ששם מיכה אמר, שזה לא משתלשל פה, כמו שאנחנו מכירים מהסידורים של הספרדים וזה, שזה אמור להשתלשל ככה. לפי המהר"ל, זה בנוי אחרת, כן, היה לו תורת קבלה אחרת. הוא דיבר מתוך קבלת הארי שהמלכות היא כאילו יונק נעבה קצוות, אז כאילו יש שבב קצוות, יש מלכות. במהר"ל זה לא ככה. במהר"ל התפארת היא באמצע, וששת הצדדים קרא להם מלכות, יסוד, עכשיו תקרא להם, הוא לא קוראים ככה בבורה הזה, הוא קוראים של לשון הפסוק, הם מקיפים אותה. כן, והתפארת היא המרכז. מה זה התפארת? אומר המהר"ל, התפארת זה הנבדל. לכל התגלות במציאות יש תפארת. עכשיו אולי צריך להסביר את זה, אני חושב לחזור לסוף ההקדמה השנייה. אנחנו ראינו שבהקדמה השנייה, בשיעור האחרון ההקדמה השנייה, שהמהר"ל מאוד מאוד התווכח עם הראשונים, החוקרים והפילוסופים מדעתם, כדי לבאר את הדבר הזה, שההתגלות האלוהית היא מתבססת על העובדה שעולם הטבע מוכן להופעת הנבדל. זאת אומרת, אמר המהר"ל, יש הכנה במציאות. מים, יש בהם הכנה להיות דם. המטה, הוא המטה, הוא נשאר מטה, והוא גם נחש. הוא מטה שמראש היה מטה מיוחד, שנברא בששת ימים ראשית, בבין השמשות, שהוא מטה שיכול להיות נחש. והשמש, אם אין, עוצרת שם, מחכה להופעה הניסית שתופיע בה, לפעמים מופיעה, בדרך כלל לא מופיעה, לפעמים מופיעה. כך, הצעה המהר"ל לחנך אותנו, באופן עקרוני, ממש בתור המהותית, זה היה מאוד חשוב, שהופעת הנבדל, זה מופיע דרך כל היסודות של עולם הטבע, יצר וקיים, ועל בסיס זה, וזה לא עולם אחר, זאת אומרת, שיטת המהר"ל, זה לא משברים את עולם הטבע כדי להופיע נס, בסדר? זה לא, וזה היה המחלוקת הגדולה של כל הפילוסופים, הנס, הקדוש ברוך הוא מפרק את כל מה שהוא עשה, לא, מראש בנה עולם, שלפעמים מופיע בעולם מדין, ולפעמים בעולם רחמים, או במושג המהר"ל הזה עכשיו, לפעמים מופיע בעולם של טבע, ולפעמים הנבדל מופיע, אבל דרך אותם יסודות. אנחנו ממש רואים עכשיו שהשמש, שהיא השמש בעצם שעליה נסב בהקדמה השנייה, או הוויכוח הגדול של הקדמה השנייה, היא היסוד לכל המידות פה. השמש זורחת, והשמש שוקעת, השמש בדרום, או השמש בצפון, והשמש היא התפארת, כי התפארת זה חמה שעמדה ליהושע בן נון, כך אומרת הגמרא, כשהיא רוצה להגדיר את התפארת. היא מסתמשת בביטוי הזה של שמש עמדה. אז מה זה התפארת הזאת? המהר"ל בעצם אומר לנו, ההופעה האלוהית בצדדים היא הופעה דרך עולם הטבע. אדם נולד, אדם נפטר, השמש זרחה, השמש שקעה. התפארת יוצרת מצב שבכל אחד מהצדדים אפשר להופיע גם את הצדדים הנבדלים האלוהיים של עולם הטבע. זאת אומרת, התפארת היא נקודת המחבר בין העולמות העליונים, שדרכם יכול להופיע פתאום כוח אלוהי נבדל, לבין המציאות התחתונה, והיא הנותנת את הערך לכל הסובב אותה. זה בכלל שיטה במהר"ל. נקודת האמצע היא המחיה ומזרימה לכל ההתגלויות שמסביבה. לכן כל ההתגלויות, זה כתוב ככה בגמרא, שכל ההתגלויות שמסביב זה התגלויות של אירוע. מה זה בראשית? אז אתה רואה, לא היה בראשית, עכשיו יש בראשית, יצירת ים סוף, מכת בכורות, הכל אתה רואה בעיניים שקרה משהו. כשעמדה חמה ליהושע בן נון, לא ראית שום דבר. לא ראית כלום. עמדה חמה ליהושע בן נון, עמדת ואמרת איפה הנס, לא רואים נס. לא ראית הנס. למה? כי בעצם התפארת היא מזרימה, היא נותנת את הערך, היא נותנת את הרוח, היא נותנת את הנבדלות בתוך המציאות, ועכשיו הנבדלות הזאת יכולה להיות דרך כוחות אחרים. אז התפארת יכולה לייצר בעצם מצב כזה, שהזריחה הופכת להיות מעשה בראשית. שהשקיעה הופכת להיות קריאת ים סוף. או מכת בכורות, לא ים סוף, מכת בכורות. בסדר? התפארת היא בעצם נקודת המחבר, נקודת הרוח, נקודת התוכן של כל המציאות הקבועה החיצוני שאני פוגש, שהיא יכולה להתבטא גם דרך ניסים. זאת אומרת, השמיים והארץ הם משגיחים כל הזמן. השמיים כל הזמן מלווים את השמיים. ולכן, אז אין השמיים וזה, וזה תמיד קיים אצלנו. זה תמיד השמיים שלכם על הארץ. אבל לפעמים, התפארת, שהיא בעצם מניקה את כל ששת הצדדים, גם את השמיים ואת הארץ, היא יוצרת מצב שבו עכשיו ההופעה האלוהית, היא תופיע בצורה נגלית וגלויה לחלוטין, מבחינה ניסית, ולא רק בצורתה הטבעית. זה תפקיד התפארת, על זה לכן כשהוא מדגיש את התפארת, הוא אומר השביעי, האמצע, זה חל הקודש. האמצעי נבדל מהכל, לא נותן שום תן לצדדין, אין לו הופעה במציאות. האמצעי מתייחס תמיד אל הקדושה. בסדר? ככה הוא אומר גם אחר כך כשהוא מגריר את התפארת, ממוצע בין הצדדים לעולם. הוא האמצעי, אבל הוא מתייחס למעלה קדושה אלוהית.
אז יש שוני גדול בין ההשוואה למה שעמדה לישוע, שזה השבע עצה שזה נעמד, ובין מה שאני אפשר רבי עקיבא, שזה מתן תורה, זה מעשה, זה הרבה קדושה, אבל זה מעשה.
כן, אבל גם במתן תורה לא ראינו שום דבר. מתן תורה עצמו, בסדר? זה החקיקה, כן, הכוונה זה החקיקה האלוהית, כל דרכים זה מלווה את המתן תורה. מתן תורה, הכוונה, יש תורה יורדת לעולם. העולם יכול להתרומם לגובה. זה הכוונה מתן תורה. יש מעמד הר סיני שלם, שמלווה את מתן תורה. אבל אין למתן תורה בסוף משמעות, נגמר מתן תורה, לא רואים כלום. כשיש מכת בכורות, רואים בסוף משהו, מתו מלא אנשים, בסדר? אז לכן אין לזה משמעות מעשית. ודווקא זה טוב מה שאתה אומר, התורה היא, הסביר המהר"ל, מה גרם לשמש לעמוד, העובדה שיהושע בן נון, הוא נבדל. נכון? העובדה שיהושע בא ואומר, יוסף, אתה העבד, השמש היא החומרית, אנחנו הרוחניים, אנחנו הנבדלים, תורה היא יוצרת את כל החקיקה הזאת. לכן, במקום אחר, כשהמהר"ל ידבר על שבעה דברים שקדמו לעולם, יש גמרות כאלה ומדרשים של שבעה דברים, ברא הקדוש ברוך הוא לפני העולם. גן עדן, גיהנום, תשובה, תורה וכולי, אז הוא יפרט אותם כמובן כנגד האידאות, זאת אומרת, זה שבע האידאות, זה שבעת הצדדים, אז הוא יגיד, תורה זה האמצע כמובן. כמו אצלנו, מתן תורה, תשובה, תורה זה האמצע. בסדר? זאת אומרת, הערך הרוחני, הנבדל, המייחד את המציאות. מכאן, אגב, אולי תשובה יסודית, בסדר? למפגשים שלנו עם כל מיני מספרים. עכשיו, כשאני אפגש עם מספר 6 ולא עם 7, אז כנראה אני נפגש עם הצדדים החומריים לפני נתינת הדבר האמצעי. למשל, יגיד המהר"ל, ממש פה בפרקים הראשונים, כשיצאו ממצרים, הם היו 6. בסדר? 600 ריבו, לא רואה שם, יכול להיות, 6 ריבו, 60 ריבו, 600 אלף, אבל הם היו 6. למה היו 6? הם עכשיו נגמר להיבנות הכוח החומרי, ועכשיו הם ערוכים ומוכנים, ככה דקול הבא, להכיל עליהם את התורה הפנימית. בסדר? אז לכן, מכאן...
עדיין הם נשארו 60 ריבו.
כן, בטח, כי הם עדיין צריכים להופיע, לאורך תקופה ארוכה הם היו 60 ריבו, כי עדיין צריכים להופיע, כדי להיכנס לארץ הקדושה, צריך להיות עדיין 60 ריבו, כדי לקבל את הקדושה של הארץ, כמו שאומר פה, שאני נבדל זה גם הארץ הקדושה. אז לכן, המציאות הזאת של השש, היא תמיד תהיה, הכוונה שש הצדדים החיצוניים, נקרא דבר של השבע. לפי זה, כבר אפשר להבין מתוך זה, שכנראה המפגש עם 4, זה 4 צדדים בלי שמיים וארץ, המפגש עם 5, זה מפגש מאוד מעניין, זה מפגש עם 5 הצדדים, כולל תפארת, בלי שמיים וארץ, ואז צריך להבין מה זה הדבר הזה של 5, שהמגמה נעלמה.
נאמר
3 זה יהיה פשוט הצדדים, אורך גובה רוחב. עכשיו הבנו מה זה אורך גובה רוחב, מה שאתה בהתחלה.
מה זה? הבנו 3.
איזה
3?
3 ממדים במציאות.
כן, אבל איך זה מסתדר עם השבעה? אני אומר. מה קורה
שבגן? לא, בסדר, זה בלי האמצע, אבל זה 3 הממדים של המציאות. עכשיו אנחנו מבינים, אורך גובה רוחב, אז אורך זה הקדימה אחורה, זה המזרח מערב. רוחב, בדיוק. רוחב זה התנועה ימין שמאל. בדיוק, כמות איכות, אני חושב במהות, כן, נראה לי יותר טוב להשתמש במהות, בסדר. והגובה זה כמובן הצד המהותי של שמיים וארץ.
זה סירה ולצד שונה. כי הם לוקח, מחבר כאן מימדים.
נכון, אני אומר, זה עולם מוצלט ממדי, שכל ממד הוא מורכב משני כוחות שמרכיבים אותו.
חמש זה מה?
מה?
חמש זה מה?
חמש לכאורה לפי זה, זה 4 צדדים עם נקודת האמצע בלי שמיים וארץ. אני צריך להבין, למה לפעמים יש התגלות כזאת, כאילו המגמה נעלמת. בסדר? מה מזה אמר לך להוסיף את המשך הפסוק? נגיד הרי בקצרה, כי זמננו קצר, אבל לך שהם הממלכה ומצא לכל ראש. זאת אומרת, אמרה לי, יש שתי מדרגות שהן בעצם עוטפות את השביעה הזאת. מה אני פוגש כשאני פוגש את כל השביעה? שאני פוגש את כל הממדים, הרי כל הממדים הללו בסוף זה ממדים נפרדים שמייצרים איזושהי תמונה כוללת. אני רציתי לפגוש את כבוד מלאכים, אסתר דבר, רציתי לפגוש את הממלכה. הממלכה היא לא נקודה בתוך המידות הללו. הממלכה זה המפגש עם כל ההופעה הגדולה הזאת. בסדר? זה הממלכה והמתנשא. אומר המהר"ל, יש פה שני צדדים. יש פה צד שאני פוגש משהו שהוא נבדל ממני לחלוטין. אם יש ממלכה יש מלך, אבל מלך זה עולם נבדל. או יש ממלכה, יש נשיא. יש מושג כזה שנקרא נשיא. ממלכה הוא מתנשא. הנשיא, אומר המהר"ל, הוא לא נבדל לחלוטין. המלך נבדל מן העם. הנשיא, מצד מעלתו, הוא מתנשא. ראוי להיות עם תחתיו, אבל אינו נבדל מהם. כשאני פוגש את הממלכה, אני יכול לפגוש את הקדוש ברוך הוא בעצם בשתי מציאויות. אני יכול לפגוש אותו במציאות כזאת שבה יש קשר בינינו. בסדר? אני פוגש את הממלכה שלו, אבל יש לי יכולת הבנה או יכולת תפיסה בנשיא הזה. יש גם מציאות שבה אני מבין שאין לי בכלל שום יכולת הבנה ותפיסה בממלכה הזאת. אני רואה את הממלכה, אבל הממלכה היא כל כך מעידה על עליונות שהמלך הוא נבדל מן החלוטין. ברור שיש מלך, אבל הוא נבדל מן החלוטין. הקדוש ברוך הוא יכול בעצם להתגלות דרך הממלכה בשתי תצורות. או תצורה שאני פוגש, או תצורה יותר רחוקה שבכלל אתה לא יכול לפגוש אותה. אתה רק יכול לראות את הספיחים של הדבר הזה. גם את הנשיא קשה לפגוש, כי גם הנשיא הוא מתנשא מעליי. אבל אני יכול לזהות ממנו נקודות. מהמלך כנראה אני לא יכול לזהות בכלל נקודות, כי זה דבר נבדל, ואדם לא יכול לעסוק בנבדל ממנו, כמו שאמר בהקדמה הראשונה. לכן אומר המהר"ל, יש שני דברים שמעכבים את זה, וכשהם יזוזו, אפשר יהיה סוף סוף לפגוש את הממלכה בשלמות מה? אחד, זה גוג ומגוג. כשגוג ומגוג ייגמר, אחרי מלחמת גוג ומגוג, אחרי שהבירור הזה יתברר במציאות, אחרי הזזתו של יפת, שרוצה להתנסה, אז אנחנו נוכל לפגוש את ההתנסות האלוהית. אחרי שגם המלאק ייעלם מן העולם, אז נוכל לפגוש ממש את ההופעה המלכותית. ופה כמו שארתם נכון אתמול כשהתבררו הדברים קצת, אני פשוט קצת דבר עם מיכה ויואב, אז זה קצת, הקדוש ברוך הוא מופיע עלינו בשמות, כשהוא מופיע בשמות בעצם מתגלה לפנינו מלכות, זה הכוונה הכיסא, שאנחנו פוגשים את הכיסא של הקדוש ברוך הוא שהוא מושם בעולם. זה מה שהוא אמר פה בכמה מקומות, אשר אין אחדות בעולם, אין שמו נגלה בעולם, אז גם אין הכיסא שלם, כיסא היינו המלכות, זאת אומרת הופעת הממלכה מצידנו, אנחנו פוגשים את הקדוש ברוך הוא דרך הכיסא, נכון, זה המושג הזה, ראיתי את הקדוש ברוך הוא יושב על הכיסא, יש כיסא לכבוד, בסדר? אז אנחנו רואים את הקדוש ברוך הוא על הכיסא, בסדר? והמציאות הזאת היא יכולה יותר להתגלות בפנינו מאשר הכבוד עצמו. אז כך גם בהתגלות של המלך והנשיא.
מה ההסבר של הכיסא? כלומר, נגיד את המילה
כיסא. הכיסא הכוונה?
מה ההסבר של
כיסא? לא יודע, הכוונה המקום שבו הוא נמצא. זאת אומרת, אני לא יכול לזהות אותו, אבל אני מבין שפה הוא נמצא. זה כמו לראות בית של מישהו לצורך העניין, בסדר? זה הארמון של המלך.
זה גם היום אני יכול לראות שהקדוש ברוך הוא נמצא פה.
כן, כנראה, פה כנראה מדובר על משמעות יותר שלמה, כאשר המציאות, אתה רואה עכשיו את הקדוש ברוך הוא בצורה מאוד מאוד חלקית. כי הגדולה של השם היא חלקית, והגבורה היא חלקית, והנצח הוא חלקי, והאוטו חלקי, הכל נורא חלקי. כן, וההקפדה של השמיים על הארץ היא מאוד מאוד חלקית, כידוע הארץ חורטת לא מעט והשמיים לא מקפידים. כשכל זה יתרומם אי שם אחרי מלכות גוג ומגוג, כנראה הכוונה פה לימות משיח כבר, כשכל זה כבר יתיישר מול עינינו, נראה את הממלכה בצורה כזאת בהירה, שאני אזכה כבר לראות את כיסא השם בעולם. אבל יכול להיות שאני עדיין לא אפגוש את המלך בעצמו, אני רק רואה את הנשיאות, את המתנשאות של הקדוש ברוך הוא, אבל את המלכות בעצמו, זה צריך לעולם לעבור עוד שלב, יבוא משיח, ינסח את זרעו של המלאק, יתברר לנו מה זה המלאק, יוסר כל הרע בצורה מאוד מאוד מיוחדת מהעולם, ואז כבר אפשר יהיה ממש להגיע למדרגות מופלאות, שאנחנו ניפגש עם המלכות, אנחנו לא יכולים להבין את הדברים האלה, אנחנו לא יכולים להבין שיש פה כבוד אלוהים אסתר דבר. יש פה דברים נסתרים שאולי לעתיד לבוא יחשפו פה קצת משמע. בשלבים יותר מאוחרים, מתקדמים של המציאות, אחרי גוג ומגוג, אחרי מחיית המלאק, יכול להיות שעוד דברים בכבוד אלוהים אסתר דבר ילכו ויחשפו. מה? כי לך השם הממלכה והמתנשא, מתי ממלכה ומתנשא?
זה כל השישה זדים שאמרנו עכשיו, זה לא השישה זדים שאלוקים השם שלנו.
נכון, נכון, אבל זה יותר יזרים לעולם. אנחנו בכל זמן אומרים, איך אני פוגש את הרוכב? דרך ההנהגה, דרך הרכוב. אז לכן, אני כרגע פוגש עולם, אבל אני אומר לעצמי, אני לא רואה פה את הכיסא, אני לא רואה את הכבוד יותר, הכל נראה לי נבדל, אני מבין שיש משהו, אבל נורא נורא נבדל, אני ממש אראה את ההשתכות במציאות יותר של הדבר הזה. כן. אז לכן כבוד אלוהים יזרים יותר לכבוד מלאכים, ואז נפגוש ממלכה יותר שלמה.
כאן המהר"ל הוא חריג מכל אחרים, כי כוזרי, שם הראייה של השם דרך מה שקורה הוא הרבה חזק. כאילו קשה להגיד שהיום אני רואה מאורפל, שאני רואה היום מאורפל, כאילו מה שהרב אומר, שהמרן אומר שהיום אני רואה את זה בצורה מעופלת על הממלכה.
כי התגלות השם היא מאוד מאוד חלקית במציאות, אין בית מקדש. ודאי שהיא חלקית. אין נבואה. ודאי שהיא חלקית.
כלומר, זה כן היה בצורה מלאה.
יש שרות נוראיות בעולם.
זה היה בצורה מלאה לפני 2,000 שנה.
אני לא יודע, זה היה בצורה מלאה. זה היה בצורה יותר מלאה אולי מעכשיו, אם יש לו מלך, בוודאי, כן. אבל לזה שיש שרות כאלה נוראיות בעולם, יש כאלה היסטורים בעולם, זה לא התגלות השם נורמלית בעולם. בוודאי, זה מה שאנחנו אומרים. הקדוש ברוך הוא מתגלה בכל דבר. כל יום שהשם זורח, זה התגלות אלוהית. אבל ההתגלות הזאת היא מאוד 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 חלקית. קשה לי להבין את גודלו של המלך בכלל.
אולי זה במובן שלא כולם יכולים לראות את זה, ובעתיד לבוא זה...
זה גם נכון, אבל אני חושב שאף אחד לא יכול לראות היום בשלמות. אין נבואה. אם אין נבואה, זאת אומרת שאף אחד לא יכול לראות.
ובעתיד לבוא, זה יהיה בהיר, לא במשמעות שמי שהיום רואה את זה, יראה יותר טוב.
לא, 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 זה לא, לא. זה ודאי שגם זה. ודאי, כשאתה תהיה נביא, אתה תראה יותר מה שאתה רואה עכשיו. זה פשוט. חייב להיות ככה. יש לי נביא יתרונות על חכם.
אז זה לא עניין כמותי שכולם יראו את זה.
זה גם יהיה נכון, וגם יהיה זה יהיה נכון. כן, כל הממדים יראו אחרת לגמרי, וכתובה מזה, כולם יראו, וכל מי שרואה, יראה יותר טוב.
זה לא פתאום בהשלחה, זה כמו שיש אדם שהוא על כישרונות, אז הוא כן חי, הוא חי, יש לו הרבה כישרונות
שלו
לביטוי, אבל לא כל הכישרונות
שלו
באים לידי ביטוי.
כן, אני
מבין,
אבל זה גם
באיחוד. מזה, מפתיע אותנו המהר"ל, לכאורה אחרי כל ההסברה הזאת, היינו צריכים לפרוש פה את ספר הגדולה. כי הגדולה זה ההתחלה, זה הקדימה. והמהר"ל בחר, ונתחיל בסדר הפסח, שהוא סיבת שבת גם כן. זה מוזר מאוד. אבל ברור שהמהר"ל דילג על ספר הגדולה, ולפי זה הוא המשיך לפי הסדר. זאת אומרת, המהר"ל, לפי הסדר שהוא אמר, הוא כתב את הגבורה, ואת התפארת, ואת הנצח. אני לא יודע, אין לי פה שום ראיות פשוטות. נראה לי מסברה פשוטה, ברור שהמהר"ל הוא כתב את העוד ושמיים וארץ ואת הגדולה. אני שומע על הכתב יד הנחמד הזה שחושבים שלפני 150 שנה מחרות איפשהו. המהר"ל, מי שבקר רואה את ספריו, הוא כל הזמן שולח מספר לספר. גם מספרים מוקדמים, ספרים מאוחרים, ברור שהוא עבר הגאות, אבל גם מגבורות שנכתב עכשיו, לפני נצח ותפארת, הוא שולח להם נצח ותפארת. הוא בשום מקום לא שולח לספר הגדולה והשמיים וארץ ועוד. זה ממש ממש מוזר הדבר הזה, אני חייב לציין. ועוד שקשה להאמין שככה היה. זה שספרים יסרפו, זה דבר פשוט, זה יכול לסרף. אבל זה שאין שום מזכור במהר"ל עצמו, בתלמידיו, הרי יש תלמידי המהר"ל כל כך גדולים שנשמרו איתם, כתבו כל כך הרבה דברים כמו תוספות יום טוב, ועוד ועוד ועוד, אין שום זכר לספרים האלה. אני ספרה הייתי אומר שהספרים האלה לא נכתבו מעולם, כי המהר"ל כתב לפי הסדר שהוא רצה לכתוב. ואגב, לא קשה בעיניי בכלל שהוא התעלם מספר שבת, כי ספר שבת, ספר הגדולה, הוא לא יודע מה היא ספר ראשית. מעשה בראשית זה דבר מאוד מוזר, כי המהר"ל הסביר לנו בהקדמה הראשונה שיש שלושה דברים שאסור לעסוק בהם. מעשה בראשית, מעשה בראשית וסדר הראיות. איך פתאום אפשר לכתוב על מעשה בראשית? אלא ברור שיש במעשה בראשית שני צדדים. יש את עצם ההתהוות מהעין ליש, שזה כבוד למסר דבר, ויש המפגש שלי עכשיו עם היש. ברור שהמהר"ל כשהתכוון לגדולה פה, הגמרא, הוא התכוון למפגש שלי עם היש, ולא להתהוות שהיא אסורה בכלל לעסוק במדין כבוד למסר דבר. אבל עדיין, יכול להיות שכתיבה של ספר השבת, ודאי כספר ראשון של ההליכה הדינה הזאת, שכל הזמן המאכל כאילו מנסה לעצור את עצמו ולהגיד מה מותר לי לכתוב, מה אסור לי לכתוב, מהו ההתגלות של הרכיבה. יכול להיות שהמהר"ל לא רוצה לכתוב בתחילת ספר גדולה, אלא עדיף לכתוב ספרים שבהם הצדדים הגלויים הרבה יותר פשוטים לכתיבה, ולכן דילג על הדבר הזה, ספרה. נראה לי שהמהר"ל כתב שלושת הספרים הללו ולא חזר לכתוב, לא הספיק, או לא רצה לכתוב את הספרים האחרים, מן השמיים עצרו אותו. לא יודע בדיוק מה הייתה הסיבה. בכל מכן אנחנו בעזרת השם. צריכים להתחיל עם גבורות השם אחרי שהבנת את הדבר הזה. גבורת השם, ציית מצרים, קד בחורות, כל הצמצום האלוי בעולם, שבעצם השלמת מעשה בראשית, זה יצטרך המהר"ל לבאר לנו בהרחבה. מה העניין הזה? אז זה בעזרת השם.
הגמרא,
אתה מדבר על חצי השני של הגמרא. נדמה לי ששם המהר"ל מדבר על נקודות שיותר מתמצתות את ההופעה. ככה נראה ככה בסוף שהוא כותב, מצד גבורתו מכת בכורות, מצד תפארתו נתן תורה לישראל. זה הנקודות היותר מגמתיות לדבר הזה. זאת אומרת, יש את כל מעשה בראשית, שהוא כולו מתמצת בקריאת ים סוף. יש את כל יציאת מצרים, שהיא מתמצתת במכת בכורות. יש את כל ההופעה הגלויה בעולם, שזה כל זה אומר המהר"ל, זה מופיע בירושלים. וההופעה הנסתרת, זה מופיע, זה נקודה תמציתית מתוך כל המרחב. זה מה שהגמרא...
הארץ
ששייכת
לדבר.
כן, נדמה לי שמי שאומר את זה בגמרא זה רבי עקיבא, לא? כן, מתי נתן למשל רבי עקיבא. כאילו אולי את רבי עקיבא בחוכמה הנסתרת המיוחדת שלו, מתמצאת לך את כל הרעיון, דרך זה נקודה תמציתית אחת קטנה.
אז זה פחות מצד השמו, יותר מצד המרפא, מצד העולם, כאילו איך הוא מופיע בעולם, ולא מצד...
כן, אבל הופעה יותר מזוקקת, כאילו הופעה יותר נקודתית, הופעה יותר חדש, יותר מידע על ה... כאילו. כן, יותר קשה לפגוש את כל המרחב שלה, אבל אם אתה מדייק אותה, אז אתה תבין אותה טוב. בעזרת השם, שיהיה גמר חתימה טובה ונמשיך.